אחרי הביתה האחרונה. כתבתו של ניר צדוק, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. אחת. לכאורה, ואם להתיישר לפי לוח הזמנים הרשמי של פיפ"א, מונדיאל 2022, התחיל ב-20 בנובמבר עם המפגש בין קטר לאקוודור. מעשית, הוא הושק כ-24 שעות קודם לכן. שריקת הפתיחה לא נשמעה באלבית, שערך את משחק הפתיחה, אלא באינסטגרם, האצטדיון הגדול של ימינו, שמסוגל להכיל עשרות מיליוני לייקים, סופים אולי נקבעים על המגרש, התחלות בקמפיינים. רכונים על מזוודה משובצת של לואי ויטון, קריסטיאנו רונלדו ולאו מסי משחקים שחמט, משחק המלכים, כדימוי המושלם למשך שלטונם ולמעמדם הרם. רונלדו מניח את ידו הימנית על רקתו, מסי חוקך בסנטרו, מחוות גוף המסמלות מחשבה עמוקה, שפחות ממנה לא תספיק כדי להכריע מאבק בסדר גודל שכזה. זה לא משחק שמנצחים בו כלאחר יד, אם בכלל. השניים צולמו בנפרד ואוחדו באמצעות פוטושופ. טכנולוגיה שלהבדיל מכדורגל, המוכפף לאקראיות החיים, יכולה לסדר את הגמר האידיאלי בלחיצת כפתור. בתוצר הסופי מעמדם זהה לחלוטין. איש מהם לא ינצח במשחק השחמט הזה, שלא נועד שינצחו בו, אלא רק שישוחק. המסר ברור. העיקר הוא לא בהכרעה, אלא בעצם קיומו של המאבק בין רונלדו למסי. זו מחוות הכבוד האולטימטיבית שרונלדו חולק למסי, או מסי חולק לרונלדו. אתאמץ ככל שאפשר להתאמץ כדי לנצח אותך. לא אצליח. לא נועדנו לנצח זה את זה, רק לשאוף לכך. בתמונה של אני לייבוביץ', אין עבר ואין עתיד, שהם מוחלטים כמו ניצחון או הפסד, רק הווה מתמשך. כבולים בשל שלאות הסטילס, רונלדו ומסי נתונים בשוויון נצחי עד קץ הימים. טקו שיתכן רק בפרסומות ובהסכמה מוקדמת של משרדי יחסי ציבור. הם לא מנצחים, אך הם בלתי מנוצחים. זה היה הקידום האולטימטיבי למודיאל, תחרות שבה מישהו חייב לנצח ובה אין מקום לטקו. היא הניחה את המסגרת לסיפור שהוא לרוב קבוצתי, אך הפעם לבש צורה אישית מתמיד. מונדיאל הוא טורניר נבחרות שמעלה על נס דווקא את הכוכב שמתנער מסממני העושר והאינדיבידואליות שמאפיינים אותו ביום יום. משחק למען אידיאל רומנטי כמו מדינה ולא למען כסף. הוא מתמזג עם מיליוני אנשים אחרים לכדי רעיון אלטרואיסטי אחד. אבל כבר מההתחלה, קטר 2022 היה המונדיאל של מסי ורונלדו. הרגע האחרון בהחלט של שניהם על הבמה הגדולה ביותר של הכדורגל העולמי. ידיעת הסוף שליוותה אותם, הטעינה כל אחד מהם במשמעות מיוחדת, שחרגה אפילו מזו שאליה הורגלו ככדורגלנים המדוברים ביותר. הסכנה להפוך לעבר והאפשרות לזכות בנצח נמצאו באותו מקום. שאלת גורלם החליפה את השאלות שעומדות במוקד של כל מונדיאל, לא האם ארגנטינה תזכה, אלא האם מסי יניף את הגביע. לא להיכן תגיע פורטוגל, אלא לאן יגיע רונלדו. את החיילים, הפרשים והצריכים על לוח השחמט של לואי ויטון, הכלים שתפקידם לייצר הכרעה בשם המלך, גילמו שחקני פורטוגל וארגנטינה, שהוזזו מצד לצד, קדימה ואחורה, על ידי ולמען כוחות גדולים מהם. או לפחות כך זה אמור היה להיות, אם רק שניהם היו מקיימים את חלקם בעסקה ומשחקים את התפקיד המרכזי שנחזה להם. אם נדמה היה שרונלדו ומסי הגיעו לקטר בניסיון להכריע ויכוח אחרון לפני שישובו ויפגשו רק בחסות אלגוריתם של רשת חברתית ובשם אינטרס של רשת אופנה, אז מאבק ביניהם כלל לא התקיים. לא רק מפני שארגנטינה ופורטוגל לא נפגשו בטורניר, אלא גם משום שמסי ורונלדו, כפי שאנחנו מכירים אותם, ככוחות עצומים אך מנטרלים, יצאו מהמונדיאל הזה אחרת לגמרי מכפי שנכנסו אליו. ועוד מסי הלך והתעצם, רונלדו הלך והתכווץ. פורטוגל הרחיקה עד לרבע הגמר, אבל רונלדו הודח עוד קודם לכן, בשמינית הגמר. בזמן שפורטוגל כבשה שישה שערים לרשת של שוויץ, הוא הביט מהספסל על אחרים קוראים שורות שנכתבו בשבילו. לא את ההזדמנות החמישית והאחרונה לזכות בתואר החשוב מכולם, איבד רונלדו כשפורטוגל הודחה מהמונדיאל, אלא משהו גדול ואישי יותר, את התדמית שאפשרה מלכתחילה, את תקו השחמט הנצחי עם מסי, זו שלכאורה הייתה מובנת מאליה, ששניהם גדולים על זמנים יחידים. רונלדו הגיע כדי להקדים את מסי במרדף אחרי משהו שאין לשניהם, ובסופו של דבר הפסיד משהו שהיה לשניהם. עצמאות וגדולה על זמניות. רונלדו אפילו לא הפסיד על המגרש, אלא מחוצה לו. אחרי חצי הגמר שבו ניצחה ארגנטינה את קרואטיה, משער ובישול של מסי, פרסם חשבון הטוויטר של בליצ'ר ריפורט, עיבוד של התמונה המקורית שבו תמונת מראה של מסי תפסה את מקומו של רונלדו. משל, עצם הרעיון המקורי להשוות בין השניים הוא מגוחך. הפרסומת של לואי ויטון סימלה את מסי ורונלדו כפי שהיו עד לקטר, שני ענקים שנאבקים על השליטה בכדורגל העולמי במשך עשור וחצי, אך לא משיגים הכרעה. עצם המאבק האדיר כל אחד מהם, דווקא משום שלא הוכרע באופן ניצח והיה תלוי בעדפות אישיות יותר מאשר בהוכחות אמפיריות. רונלדו לא גבר על מסי כי על מסי אי אפשר לגבור, ומסי לא גבר על רונלדו כי על רונלדו אי אפשר לגבור. ההשוואה האובססיבית ביניהם התנפצה בקטר, מאחר שכל אחד מהם פגש בכוח חזק אפילו יותר מזה שהיה ליריבו להציע. מסי התעלה על עצמו בכך שהגיע לגדול הישגיו בגיל 35, ואילו רונלדו פגש את רונלדו בן ה-37, ולא שרד את פגמיו. זה נגמר כשהוא מזיל דמעות בירידה לחדר ההלבשה, אחרי ההפסד של פורטוגל למרוקו, כאדם שאין לו נחמה. הוא היה הכי בודד בעולם. לא רק את הנבחרת שלו כבר לא היה לו, אפילו לא את עצמו. 2. לאומיות וכדורגל הם שני רעיונות סותרים, או לפחות הפכו לכאלה. לאומיות היא הגדרה דטרמיניסטית שניתנת מלידה, שמוענקת לעני אחד ונמנעת מעשיר אחר, בעוד כדורגל מודרני הוא עסק כלכלי נטו, ובשל כך גמיש בהרבה. אפשר להיוולד בסעודיה ולהפוך לבעלים של קבוצה מצפון מזרח אנגליה, אם רק תייצר מספיק חביות נפט. אפשר להתחיל לבעוט בכדור בארגנטינה, ושיקימו לכבודך פסל מחוץ לאצטדיון במנצ'סטר. בעשור השלישי של המאה ה-21 הכדורגל שואף לפרק גבולות ולטשטש זהויות. למעשה, הוא כבר פרק וטשטש אותן. סכומי הכסף הגדולים ביותר מחולקים במפעלים יבשתיים ולא מקומיים, והזכייה בהם נחשבת להישג הגדול מכולם. באנגליה עולות חלק מהקבוצות בהרכבים נטולי שחקנים אנגלים, שמשכורתם ממומנת מכספם של מולטי מיליארדרים אמריקאים וקטרים. האספקט הקהילתי היחיד בכדורגל העולמי, שמשמר את כוונתו המקורית, נמצא ביציעים. שם זהות ושייכות עדיין מועברות בירושה, וגם זה לא נכון אבסולוטית. המונדיאל שמחלק את הכדורגל לפי מפתח שבטי וקדום בהרבה הוא רעיון אנכרוניסטי שלכאורה לא תואם את רוח התקופה שמקדשת חיבורים יותר מאשר בידולים. הקבוצות הטובות בעולם הן כאלה משום שביכולתן לשלב קשר עושה משחק מבלגיה וחלוץ מנורווגיה כפי שעושה מנצ'סטר סיטי. ברצלונה הפכה ליעד המועדף לטיולי בר מצווה של ילדים ישראלים בזכות שחקן ארגנטינאי. כסף מייצרת רמת המשחק הגבוהה ביותר האפשרית, משום שהוא מתעלה מעל המגבלות של תעודת הזהות. נבחרת חייבת להסתדר עם המגן השמאלי הטוב ביותר שנולד בשטחה, אפילו אם הוא לא מסוגל להגביה כדור אחד לרחבה כמו שצריך. קבוצה עשירה יכולה פשוט לפתוח את הארנק, העולם הוא החצר האחורית שלה. קבוצות הכדורגל הגדולות בעולם הן גרסה ספורטיבית של חברות ענק, בזמן שנבחרות, הן מקולות שכונתיות. זו כנראה אחת הסיבות ליוקרתו המשתמרת ואפילו המתעצמת של המונדיאל, שנתפס כתגובת נגד לאובדן התמימות ברמת המועדונים. הסיוב שמביא עמו הכסף הגדול בא לידי ביטוי במונדיאל יותר מאשר בכל תחרות אחרת. ראו מתן זכות האירוח לקטר או הגדלת מספר המשתתפות במונדיאל הבא ל-48. אבל לפחות במובן הישיר ביותר של המשחק, זה שעל הדשא, המודיאל מציע רעיון אנטי-מודרני בעולם שטס קדימה במהירות גדולה מדי. אי אפשר לקנות שחקנים, אין כוח בעולם שיגרום לאנגליה ליהנות מיכולותיו של חלוץ סנגלי. מכנה משותף נמוך ורחב כמו ארץ מוצא קובע את אופי התחרות. להבדיל מכל רמה אחרת של המשחק, שהשתנתה ללא הכר עם היווצרותם של מועדוני על ששולטים בליגות המקומיות בזכות עדיפות כלכלית חסרת תקדים, קו ישר עדיין מחבר בין המונדיאל גרסת 1986 לזו של 2022. זה רצף שמייצר ומשמר נוסטלגיה שבלעדיה אדם בוגר לא יכול להמשיך לצרוך באותה התלהבות את מה שאהב כילד. את הזכייה של מסי ב-2022 אפשר להקביל לזו של דיאגו מרדונה, משום שדבר מהותי לא השתנה. מרדונה ניצח בשעתו את כל מה שהיה לגרמניה להציע, ומסי את כל מה שהיה לצרפת להציע. כל עוד האנושות תחלק את עצמה למדינות, המודיאל יישאר כפי שהוא. אלה הבטחה וודאות שנובעות מכך שהמודיאל מכיר בערך מסוים, במקרה הזה לאומיות, כגדול ממנו ומכפיף את עצמו אליו. להבדיל בגרסת המועדונים הפרטיים של המשחק, כל הגבולות כבר נפרצו, אלוהים מת. המודיאל לא רק מעלה על נס את הלאומיות, אלא גם מפרק אותה. דווקא במקום שבו למושג ארגנטיני יש הכי הרבה משמעות, יש לו גם הכי מעט משמעות. כאשר עולם הכדורגל כולו עוצר מלכת, אהדה והשתייכות יומיומית, ששמורות בימים כתיקונם לקבוצה העירונית, מתועלות אל המונדיאל. וכך בבנגלדש מתקיימות תהלוכות המוניות אחרי כל ניצחון של נבחרת ברזיל, שירי אוהדים של נבחרת ארגנטינה מנוגנים בגני ילדים בתל אביב, והמוני ישראלים מצטמררים למשמע ההמנון האנגלי, משל ילדותם עברה עליהם בנוטינגהם. נבחרת מרוקו לא מייצגת רק את מדינת הלאום שלה, אלא סוחפת את העולם הערבי כולו. מערי החוף בתוניסיה ועד ליישובים בדואים בנגב, פן ערביות חוצת גבולות שרירותיים. המונדיאל הוא אירוע של פתיחת שערים, גם אם סימבולית בלבד, שלא מתקיים בכל זמן אחר. המושג ארגנטינאי, שבזמנים רגילים הוא נוקשה מאוד והגדרתו ברורה מאוד, הופך לאלסטי ונמתח עד שהוא מוכן לקבל אליו את כל מי שמתרגש מכך שמסי כובש שער. יש כאן הכרה בקיומם של הגבולות שהכרחיים לחלוקת המשתתפות לברזיל, ארגנטינה, צרפת, אבל גם סירוב עקרוני להתרגש מהם או להתייחס אליהם ברצינות. 3. בעידן של שפע שבו היכולת לדחות סיפוקים רק הולכת ופוחתת, כשאופן הצפייה הרווח בסדרות הוא בינג' שחוסך מהצופה את העינוי שבהמתנה לפרק הבא, המונדיאל מצריך איפוק מאנשים שאינם יודעים שובע, שרוצים עוד ועוד ורגילים גם לקבל. ייתכן שאם לא החובה לקיים גם אליפויות יבשתיות, הפוטנציאל הכלכלי ורוח התקופה היו מובילים לקיומו של הטורניר אחת לשנתיים, אך המסלול הארבע שנתי מעניק למונדיאל יוקרה מיוחדת. אפשר יהיה לזכות ארבע פעמים בליגת האלופות עד שקיליאן אמבפה יקבל את ההזדמנות הבאה להניף את הגביע המוזהב. ההמתנה הארוכה מגבירה את הציפייה לקראת ההזדמנות הבאה ויוצרת את הדינמיקה שמעצימה את החשיבות של הטורניר עם כל מהדורה שחולפת. בעידן שבו חשיפה שווה כוח, המשמעות של המונדיאל נגזרת דווקא מכך שיש ממנו פחות. במשחק מול אוסטרליה בשמינית הגמר, חצה מסי את רף 1,000 המשחקים בקריירה והתקרב עוד צעד לעבר נקודת ציון בלתי נתפסת של 800 שערים. החשיפה המוגברת למסי, שמשחק יותר מכפי ששיחקו מקביליו בדורות הקודמים, הכרחית לטיפוח מעמדו. ככל שהיו יותר משחקים בליגה הספרדית ובליגת האלופות, היו למסי יותר הזדמנויות להבקיע לעיניהם של יותר אנשים. מסי הוא מישהו שמאמינים בו בפרקטיקה כמעט דתית, וכדי לאפשר את ההעלה הזו, היה עליו להתגלות בפני כמה שיותר ממאמיניו. יכולתו לספק את הסחורה הזאת באופן קבוע ובתדירות גדולה מאי פעם, היא מהות הקסם. אלא שהשפע הזה, למרבה הצער, הפך כל רגע נפרד של מסי לפחות חשוב. עוד שער, פחות שער, עוד ניצחון, פחות ניצחון. בגיל 35, מי סופר? בטח לא מסי עצמו, וכנראה גם לא אלה שצופים בו, וכבר הסתחררות במערבולת בלי שיהיה אפשר להרגיש באף טיפה בפני עצמה. המונדיאל הזה, החמישי והאחרון של מסי, היה במובן זה משהו אחר. זה גם התואר החשוב ביותר שיכול היה לזכות בו, וגם התואר שהיו לו הכי מעט הזדמנויות לזכות בו. כך כל שער שבליגה הצרפתית היה עובד בין דפי הסטטיסטיקה, וכל החמצה שמול יריבות ננסיות לא הייתה נושאת עימה משמעות הרסנית, הפכו לפתע לעניין שמעצב מילה גדולה כמו מורשת. זיקוק השפע למשחקים מעטים בלבד בקטר חידד והטעין במשמעות מיוחדת כל רגע משחקן שבכל תרחיש אחר כבר משחק מתוך הרגל ולמען המובן מאליו. רעיון הצמצום של מסה גדולה ושפע כמו זה שמציע מסי, שמשחק פעמיים בשבוע כבר 17 שנה, לשישה שבעה משחקים שמתקיימים רק פעם בארבע שנים, מאפשר לחוות אותו באופן שיתאפשר אולי רק בתחילת דרכו. המודיאל משאיר את מסי צעיר לנצח, מציע אותו כחוויה מרגשת שעבדה עם השנים והמשחקים הרבים. התרגלנו אל מסי הכדורגלן, תופעה של פס ייצור, אבל לא אל מסי שמנסה לזכות במודיאל, עבודת יד. בטח לא לזה שמצליח. 4. סוף טוב הוא שאיפה אנושית וטבעית שהאדם יחל לעצמו. אלא שבחיים עצמם, על אופיים הלא הוליוודי, היא לרוב לא אפשרית. מעצם הגדרתם, החיים לא מסתיימים בטוב, בסוף מתים. בשל כך, עבר האדם לצרוך תחליפים סינתטיים של סופים טובים בתרבות הפופולרית, מסרטים שרובם המוחלט מסתיימים כשל הגיבור טוב, ועד לאירועי ספורט שמציעים מושגים מוחלטים משכיחי תמותה כמו אליפות. מסי הוא לא הגיבור של כולם, גם עליו, כמו על כל דבר אפשר ורצוי שלא להסכים, ובכל זאת, הוא בהחלט הגיבור של רבים, סופרמן בבגדי אדם, אחד שאולי לא מציל את העולם, אבל לפחות מנסה לזכות בגביע העולם. הסוף הטוב מיוחד ומיוחל לא רק בגלל החלק של הטוב, אלא בגלל החלק של הסוף. זכייה של מסי במונדיאל הראשון שלו ב-2006 הייתה מעניקה לו את אותה שורה בקורות החיים, אבל לא אותה משמעות רחבה. זכייה של מסי במונדיאל לפני 8 שנים, בסיאו ככדורגלן בן 27, שאין שני לו, הייתה כמעט מתבקשת, וחסרה את האספקט הפלאי שמתווסף אליה כעת. הזכייה עכשיו, כשהוא בן 35, ובצידה הלא נכון של הקריירה, כשקמטים וסיבת כדורגל כבר ניכרים בתנועות שאיבדו מעט מחדותן, מכבדת את מסי בפקטור מעצים שלא היה אפשרי בימים שבהם באמת היה בסיור. הקושי שבמרדף, ולפיכך גם מידת ההישג שבהגעה, זקוקים לכמה שיותר כישלונות קודמים. מסי נכשל ככל שהיה צריך להיכשל, כדי שיזכה ככל שצריך היה לזכות. לאורך השנים הוא עמד להשוואה מול מרדונה, אבל לא על מנת שישתווה לו, אלא כדי שלא. עם הזכייה בגביע העולם, פיסת המתכת האחרונה שהייתה למרדונה אבל חסרה לו, מסי כביכול השיג את מטרת חייו. אין עוד טיעון ריאלי אחד שמפריד בינו לבין מספר 10 הגדול הקודם של ארגנטינה. דווקא ברגע שבו מסי הציב את עצמו עין מול עין עם מרדונה, הוא יכול להתנתק מקודמו. הוא כבר לא צריך להשתוות לסטנדרט כלשהו, אלא יצר אחד בפני עצמו. מספר 10 הבא של ארגנטינה, שאולי כבר למד ללכת, ואולי הוריו עדיין לא יצאו לדייט ראשון, כבר לא יצטרך להשתוות למרדונה, אלא למסי. בשעה טובה. מרדונה הפך לסבא של כדורגל. מזל טוב. אחרי הביתה האחרונה, כתבתו של ניר צדוק, הקריין אבי שחרון, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.